אין ספק שספורט טוב לנו, פיזית, נפשית, מנטלית. מחקרים מראים שהתמדה בספורט יכולה לשקם את הבריאות הנפשית שלנו, לאפשר לנו להתמודד טוב יותר עם מצבים של חרדה ודיכאון. הספורט יכול לפתח את מיומנויות החשיבה, להעלות את הביטחון העצמי, לעזור לנו בפתרון בעיות. נמצא איתנו כאן דורון קמינר, שידבר איתנו על איך הספורט עוזר לו להתמודד עם האתגרים בחייו, ואיך זה קשור להנדסת מכונות.
אפק הטוק, הפודקאסט של מכללת אפק על ההנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום דורון.
שלום שלום.
ספר על עצמך, מה אתה עושה היום?
טוב, אני דורון, אני נולדתי בחיפה. היום אני לומד במכללת אפק, הנדסת מכונות. אחרי שירות קבע ארוך, בו התעסקתי קצת בהנדסת מכונות, ולכן הקישור. אני מטפס רוב חיי, שזה החלק הספורטיבי שנדבר עליו.
אתם באולימפיאדה?
כן, האמת שזה מרגש מאוד, וזה כמעט והיינו שם גם כישראלים, זאת אומרת היינו ממש פסיעה משם, ואני מניח שבפריז ניפגש ישראלים ואולימפיאדה וטיפוס, ונביא הישגים לפחות כמו אשרם ושותפיה, שנתנו כבוד גדול. אני חושב שאנחנו נדבר יותר על איך הספורט מוביל אותי בחיים, ולמה אני מחבר בין הלימודים שלי לספורט.
איך הגעת לספורט? זה משהו שמגיל קטן דיבר אליך?
מגיל קטן אני בחור ספורטיבי, זאת אומרת, חונכתי בבית לטיולים, ובסוף שבוע הולכים לקאנטרי לשחק כדורסל, ורוכבים על אופניים, וכובשים פסגות בטיולים בחול, זאת אומרת, בהליכה רגלית, אייקינג וכו'. הרבה חוגי ספורט, הייתי ילד היפראקטיבי כזה, אז דאגו שיהיה לי כל יום חוג ספורטיבי אחר, מג'ודו להתעמלות מכשירים וכל מה שבא ונראה כיף. ואיפשהו בגיל 11 כזה, התחיל הטיפוס להגיע לחיי, אחי הגדול לקח אותי לטפס ברמת ישי, ואחרי כמה חודשים נפתח מתחם אתגרים מטורף בחיפה, בו הוקם קיר לזכר יואב ניר, שזה אחד המטפסים הגדולים שהיו בארץ, שהוא נפטר מסרטן. ושם התחלתי לטפס, ממש כל יום אחרי בית הספר, שזה היה המקום שפחות התחברתי אליו לימודית, אפרופו השיח. הייתי יורד ישר באוטובוס הראשון, מגיע לקיר הטיפוס, עושה שם את השיעורים לפעמים, אוכל שם את ארוחת צהריים לפעמים, וממש נשאר עד האחרון המטפסים, זה היה מהמקום הספורטיבי והמפלט החברתי שלי, וממש מקום שרציתי לחיות שם. ובגיל 15, אחרי 4 שנים, שאני כבר ממש חלק מהמקום, ונהנה לבוא, והחברים שלי שם, הפעילות הספורטיבית שכל כך חלק מחיי, נאלצתי לעבור ניתוח לב, בעקבות מום מולד שהיה לי, שדרש ממני בעצם שנה שלמה של שיקום.
ושנה שלמה שלא להתעמל.
כן, ושנה שלמה שבתוכה, את האתגר המנטלי של לעבור איזשהו ניתוח, והמשפחתי, וכל מה שהולך מסביב לאיזה טראומה קצת, גם כן, לא להתעמל, שזה לא לעשות ספורט, לא להגיע לאימונים, לא לפגוש את החברים בקיר הטיפוס, וזה האתגר האמיתי מבחינתי היה.
אז כל מה שאמרתי בהתחלה, להשפעה החיובית של הספורט וזה, אז אתה יכול להעיד על ההשפעה השלילית של לא לעשות ספורט.
כן, אז בעצם בתקופה שבה לא עושים ספורט, אתה מנסה למצוא תחליפים אחרים, לראות יותר סרטים על זה, ובעצם אתה כן מרגיש שזה חסר, אתה מבין שאין לך בקצה היום את האימון הזה, או כמה ימים בשבוע מתוך האתגרים, את הרגעים של האוויר לנשימה שבעצם האימון נותן לך, אתה לא טוען את המצברים, מה שנקרא.
ובתור מישהו שספורט הוא חלק כל כך משמעותי בחיים שלו, למה דווקא הנדסת מכונות?
אז אני חושב שהנדסה בכללי זה נושא שסבא שלי עוד ככה השריש לי מילדות, הוא היה מהנדס בניין, ומילדות בונים בלגו, מה שנקרא, הייתי בחוג הזה, תמיד אהבתי לפרק דברים ולבנות בידיים. בצבא שירתתי ביחידה טכנולוגית, ושם התעסקתי בעצם הרבה הנדסת מכונות, ומשם אני בחרתי איך ללמוד הנדסת מכונות בעצם, תחום שמאוד מעניין אותי, הוא נוגע להרבה מקומות אחרים, זאת אומרת, אתה יכול לגעת בכל תחום היום בתעשייה, מההייטק ועד הלואו-טק של לפתוח מוסך פתאום.
או לבנות קיר טיפוס.
או לבנות קיר טיפוס בבית, שזה באמת רגע.
יש לך קיר טיפוס בבית.
כן, בקורונה, אחת הדרכים להתמודד עם עוד אתגר חדש שהוא מנטלי מאוד, היה לעבור למושב מתל אביב הגדולה והיפה. עברנו למושב, שזה משק חקלאי, ושם בעצם ממש בשדה בנינו מאפס קיר טיפוס כזה קטן לאימונים. היום מגיעים לשם גם הרבה חבר'ה, ועד היום הוא יחסית פעיל. מהמקום שאי אפשר לסיים שבוע בלי שניים שלושה אימונים, קירות הטיפוס נסגרו, וכמו שהכל קבע סביב הקורונה, אז גם זה הפך להיות עוד אתגר. כן, אז בעצם בנינו קיר טיפוס והתאמנו, וזה נעשה גם חוג חברתי, וגם המפלט הזה בין הלימודים בזום, שהם עוד אתגר, שקפץ עלינו ביחד עם הקורונה, אז קיר טיפוס בבית.
והיכולות שפיתחת בספורט, בטיפוס, משמשות אותך בלימודים, ביישום שלהם?
כן, אני חושב שבעצם חלק מהמנטליות של ספורטאי, שהוא מציב לעצמו יעדים, הוא מסתכל על האתגר הבא שהוא רוצה לכבוש, אם זה סי בזמנים, או משהו פיזי חדש שהוא רוצה להצליח לעשות, אתה בעצם מגיע למצב שאתה מפרק את הבעיה לחלקים, ואתה אומר, אוקיי, אני צעד צעד, אני קודם ילמד את התנועה, ואחר כך חזק את השריר, ובעצם אותו דבר בלימודים, אני בתור ילד הייתי תלמיד לא טוב, זאת אומרת, המתמטיקה, הפיזיקה, התחומים שהם לב ההנדסה בעצם, לא גירו אותי ולא גרמו לי לרצות לכבוש את האתגר הזה שהוא ללמוד אותם, וכשהגעתי בעצם ללמוד באקדמיה, הבנתי שאני הולך להילחם באתגר הזה, כי אתה צריך להגיד, אוקיי, אני לומד עכשיו מתמטיקה, אז הבסיס של המתמטיקה, אני כובש עוד צעד ועובר את המבחן הזה, ולומד קצת פיזיקה, ומחבר את הדברים, וכמו בטיפוס, אני מסתכל על המסלול בקיר הטיפוס, וחושב על הצעדים, מתכנן לאן היד נשלחת, ולאן הרגל, ואיפה אני נח, ומי הפרטנר שלי בעצם, זה חלק מהטיפוס שלך, פרטנר שמטפס איתך, אז מי החברים ללימודים שלי, והרבה פעמים ההקבלה הזו היא מאוד טבעית לי, זאת אומרת, אני מסתכל על הסימסטר שלי, ואומר, אוקיי, עכשיו יש לי את הקורס הזה, אני הולך להתמודד איתו בצורה הבא, יש לי חבר טוב שאני אלמד איתו, הוא הפרטנר שלי, יש לי מרצה שאני יכול להקשיב לו, והוא המאמן שלי וילמד אותי, ואני לוקח את המבחן ומבין איפה האתגרים במבחן בעצם, ומפרק את זה ממש לחלקים בצורת הלימוד שלי, ההפסקות, האימונים שמשתלבים בזה.
יש לך גם אח שעוזר לך.
כן, יש לי אח גדול, שהוא גם חסיד פודקאסטים לא קטן, עידו קמינר, פרופסור בטכניון, גם הוא, יש לו תהליך גדול שבו הוא עבר מבית הספר ודרך אתגרים והגיע היום בעצם בגיל לחסיד צעיר להיות פרופסור מאוד מצליח.
באיזה תחום?
פיזיקה קוונטית, שזה תחום שנשגב מבינתי, אבל תחום מאוד מעניין ושנוגע גם בהמון רבדים בחיים שלנו. הוא עזר לי המון ועוד איזשהו מאמן כזה שמלווה בדרך ויודע לתת לך עוד נקודת מבט ולהציג לך את האתגר בצורה קצת אחרת, לפשט אותו, לחשוב ביחד איך עוברים אותו, לתת עוד כלים בדרך, ממש כמו שלספורטאי יש פיזיותרפיסט ומאמן ומשפחה בבית שתומכת, אז גם לסטודנט צריכים להיות סל כלים, וזה לא איזה אתגר שאתה עובר לבד. אז המנטליות היא מאוד דומה להתמודדות עם קשיים אחרים בחיים, הלימודים והספורט והניתוח שעברתי, אני מבחינתי עם כולם עוד כלים שאני שמתי לעצמי בסל, בשביל להתמודד עם האתגר הזה. והפעם הוא הלימודים שאפשר לדבר עליו.
אתה הבאת את הטיפוס גם לאפקה.
כן, כשהצטרפתי ללימודים ב-2019, החלטנו אחרי קצת פוש ממני ומאוד חבר, לפתוח נבחרת במכללה לטיפוס. היום יש בה 20 חבר'ה, 20 סטודנטים, שבעצם נפגשים אחת לשבוע, ומטפסים, ממש מגיעים לאימון מסודר, ומדברים שם על הלימודים כמובן, שזה חלק בלתי נפרד מחיי הסטודנט, ונפגשים בערבים לטפס, ובעצם יוצרים לעצמם את אותה קבוצה חברתית שלי הייתה כילד, ואני ממש רואה את זה ומדבר עם החבר'ה, ורואה שאנשים מצטרפים ומתעניינים, ובעקבות הנינג'ה כמובן, זה עוד איזה תחום שככה צמח, ואי אפשר רגע להוריד מהנינג'ה את הכבוד שמה היא עשתה לטיפוס בארץ, תוכנית הריאליטי נינג'ה ישראל, שהגיע אלינו מאוסטרליה ומארצות הברית, שהיום היא הפכה את זה לאיזו סנסציה כזאת, מ5 מכוני טיפוס בכל הארץ, יש שם כמעט 40, ומכוני נינג'ה שנפתחו, וזה ספורט שהוא הולך יד ביד, גם עם ערכים ספורטיביים, וגם עם האתגרים המנטליים האלה.
אתה ממליץ למי שמתקשה בלימודים לבחור ספורט, או ספציפית את הטיפוס ודרכו להיכנס לזה? כי אני חושב שאולי אנשים שמסתכלים על זה מבחוץ, אומרים, גם להיכנס לספורט זה קשה, זה כאילו עוד אתגר.
כן, אני חושב שבסוף ספורט זה כלי שכל בן אדם צריך לאמץ לעצמו. זה יכול להיות שבדוג שלי תעשה יוגה, ואני אעשה טיפוס, ואחד אחר יחליט שהוא רוצה להגיע לריצות ארוכות, או סתם הליכות בפארק, אבל הרגע הזה שאתה מחליט שאתה יוצא עכשיו ועושה משהו שהוא עם עצמך, ואתה יודע למדוד את עצמך עליו, ואתה עליו דווקא נותן עליו ציונים אקדמיים, אבל הוא נותן לך רגע עם עצמך לבנות איזושהי מחשבה, לחשוב גם על החיים, גם לעשות משהו ספורטיבי כמובן שהוא בריאותי, הוא רגע שנותן לך עוצמה. זאת אומרת, אתה יכול ממש לסיים את היום, להגיד, אוקיי, יש לי אימון, אני יוצא להליכה בפארק, אני יוצא לרכב על האופניים, אני הולך לשחק כדורסל או לטפס, ואני מסיים את היום עם חיוך ועם אנרגיות ליום שאחרי. אני חושב שסטודנטים חייבים לאמץ לעצמם משהו ספורט כזה, ובעצם המכללה ובאפקה, אחד הכלים שנותנים לסטודנטים הוא באמת נבחרות הספורט, אירועי ספורט שמתגבשים להם, שכמובן בקורונה היו קצת יותר מאתגרים, אבל אני חושב שאנחנו חוזרים לזה, ויש
אז המון... היית תקוע בקורונה בסגר, וכבר גרת אז במושב.
בעצם חלק מהמהלך בקורונה של הסגר, גרם לי ולבת זוג שלי להחליט שאנחנו עוזבים את העיר שנכנס לסגר, ועוברים למושב.
כי אחרת אתה פשוט תקוע בבית, מטפס על הקירות.
תרתי משמע, כן? כן. ובתל אביב קצת יותר קשה לטפס על הקירות, בדירה של 50 מטר, ובמושב הגענו ובניתי קרי טיפוס, ו... אתה יכול לצאת לשדות להליכה או לריצה, וכן קצת יותר חופשי ומרחבים פתוחים שמילדות אני מתחבר אליהם לטייל, והמשפחתיות היא יותר קרובה.
איך אתה משתמש בספורט להתמודד עם השגרה?
ברגע שאתה מתחבר לספורט, אתה בוחר לעצמך ענף ספורט שאתה מחבב, שאתה מתחבר אליו, אז אתה מנהל את הלוז שלך, את לוח הזמנים שלך השבועי, סביב האימונים. זאת אומרת, אני עכשיו יודע להסתכל על שבוע הבא, ולהגיד, שבוע הבא אני כיד הולך לעשות שלושה אימונים. עכשיו, שיש לך שלושה אירועים קבועים בלוח הזמנים שלך, סביבם אתה יודע לשבץ את הלימוד למבחן הבא, את המפגש החברתי, את הפגישה עם המשפחה. יש לך עוגן באמת משהו יציב בחיים, שאתה גם יודע שהוא יהיה לך תגמול אליו בסוף היום, ואתה יודע מה הוא ייתן לך, יש לך משהו שאתה מודד עצמך עליו, שהוא בלתי תלוי בסביבה שלך, והוא רק שלך, זאת אומרת, אתה יכול לבחור מה אתה עושה איתו, אני נגיד החלטתי לקחת ספורט שהוא מנותק מהבת זוג שלי, זאת אומרת, בת זוג שלי לאו דווקא מטפסת, וזה גם נחמד, יש לך את הזמן שלך, ולבת זוג שלך יש את הזמן שלה, זה עוד שילוב, עוד אתגר לשלב גם זוגיות בחיים, כמו שכל אחד יכול גם לחשוב לעצמו, ובעצם כשאתה רוצה לשלב הרבה דברים בחיים, אתה חייב שיהיה לך את העוגן הזה. אז בשבילי העוגן הזה הוא ספורט. ולאו דווקא הלימודים, או המשפחה, או השירות הצבאי שהיה, בשבילי הוא הספורט.
והטיפוס בעצם זה משהו שאתה לקחת אותו לכיוון יותר מקצועי, ואתה עושה ממנו קריירה.
אז הטיפוס בארץ, ובעצם בכלל בשנים האחרונות הוא... הוא ספורט שהגיע לאולימפיאדה, כמו שאמרנו גם קודם, ואני חושב שאני אישית עושה מזה קריירה יותר בפן המנטלי, זאת אומרת, מבחינתי ההישגים שהגעתי אליהם, אם הייתי בתוכנית הנינג'ה, ואם בעבר התחרתי בטיפוס, היום אני יותר מאמן בזה, זאת אומרת, היום אני יותר, לא אגיד מנטור, כי זה, אני לא מאמין במילה הזו כל כך, אבל היום אני הולך להכיר הטיפוס, בשביל לפגוש את החבר'ה שאני יודע שלהם זה המפלט, והם עוברים את החוויה שאני כבר מבחינתי עברתי. אני מצאתי כבר את המקום הזה שלי, והם בתהליך החיפוש, הם צריכים את הבן אדם שהם הגיעו ויפגשו בקיר, וישתפו אותו בהליך הזוגי שהם עוברים, או בדילמות על העבודה, ויצליחו גם באתגר הספורטיבי שהם באו לעשות. מבחינתי, אני מגיע לאמן אנשים, ולעזור להם להתגבר על הקשיים בשגרה. והמפגש הזה שלי, שאני גם עושה בו ספורט, וגם נפגש עם חברים בעצם, שאתה עובר איתם חוויות כאלה, אז הוא אדיר, והוא יוצר לי, הוא הקריירה שלי היום, מלבד הלימודים, והשירות הצבאי וכו'.
אז אתה השתתפת בנינג'ה ישראל, תספר על החוויה.
נינג'ה ישראל זה תוכנית מיוחדת, הבסיס שלה הוא ספורט, הוא אנשים שבאים בשביל לעשות את החוויה, הוא מקום שבא לתת במה לספורט, להיות בפריים טיים, זאת אומרת, הגיבורים של התוכנית הם ספורטאים, הם חברים, הם יכולים לרצות לנצח את החבר שלהם, אבל הם באותו זמן גם מעודדים אותו, זאת אומרת, זה משהו שאתה לא רואה אותו בחוץ, ברוב תוכניות הטלוויזיה, זאת אומרת, אנחנו הגיבורים שם, יובל שמלה ואלכס חזנוב ואדם ברוטמן, הם כולם חברים והם כולם מתחרים אחד בשני, ויש עוד טובים רבים אחרים, והתוכנית הזו בעצם הביאה לבמה באמת את הגיבורים הטובים האלה. אני חושב שהערכים שהיא מביאה איתה, התוכנית היא מדהימים, וזה ערכים שאני מתחבר אליהם, ומלבד החוויה הטלוויזיונית והרעיונות, וזה שיש פרסום, וחלק מהחבר'ה גם זה ממש באמת הקריירה שלהם היום, אז הם, הבסיס של זה הוא מאוד הרכיב את האור, ואין בזה לכלוכים אחד על השני, זאת אומרת, אם יש אז הם בהומור חברי, ולא...
רשטוק של ספורטאים.
כן, לחלוטין, זאת אומרת, מהמקום הכי חיובי שיש, לצחוק אחד על השני בחוויה המשותפת, ולא הרכילות מאחורי הגב, ולא הסכין בגב, מה שנקרא, ומי מדיח את מי, אין את זה, זה לא, אין מישהו שעולה ועושה לשני, אני יותר טוב ממך, אתה גרוע, אתה פחות טוב ממני, יש עידוד הדדי, כאילו, זאת אומרת, רצון להצלחה משותפת, וזה הנינג'ה מבחינתי, זאת אומרת, החוויה שאני באתי אליה היא למצוא עוד מעגל חברים כזה שהוא חיובי, שהוא טוב.
אז התחלתם עם סינון ראשוני של 300 אנשים, ולאט לאט זה מצטמצם, ולאן הגעת?
אז בעצם הנינג'ה הגעתי לגמר, זה היה מאוד מפתיע בהתחלה, כי לאורך השנים של התוכנית, אני הגעתי בעונה השלישית, ולפניי היו שתי עונות שבהם אמרו לי, בוא, כאילו אנחנו הולכים המטפסים, בוא תצטרף גם, אנחנו הולכים החבר'ה, ומאוד לא רציתי, כי זו חשיפה מאוד גדולה בעצם לחיים האישיים גם, ואתה חושש איך יציגו את הדמות שלך שם, יכולים להפוך אותך להיות הבחור, יכולים למצוא לך דמות שאתה לא היא בעצם, זה חלק מהיכולות של הטלוויזיה, שאני פחות התחברתי אליהם, ובעצם בעונה השלישית שהגעתי, הייתי קצת סקפטי, והחוויה גרמה לי להישאב פנימה, והיה לי חוויה מטורפת, צילום לצילום מהמוקדמות שהצלחתי בהם, והוצגתי שם כאיזה מתמודד מבטיח, לחצי הגמר שהיה קשה ומאתגר, שגם אותו הצלחתי לעבור, למרות שלא סיימתי אותו, חוויה מטורפת, כי זה היה תוך כדי הקורונה, וכולם בסגר, והקהל זה המתמודדים והמשפחות, אז זה חוויה שהיא מאוד אינטימית גם, זאת אומרת, המשפחה שלי הרוויחה בימי הצילום, גם חוויה משפחתית, גם ספורטיבית, ובזמן שכולם בסגר, אז זה בכלל היה מבחינתי משהו מעצים מאוד, וגם זה שאתה בסוף נופל למים ויוצא עם חיוך, ואומר שזה לא נורא לא להצליח, וזה משודר, וזה מסר שהוא מבחינתי הסיבה שבאתי בגלל הנינג'ה, זאת אומרת שאפשר לנסות ולהיקשל, ועדיין להישאר מהטובים, זאת אומרת, וזה בסדר גם להיקשל, וזה משהו שבנינג'ה הוא מאוד מדובר, וכן, בסוף גם הגעתי לגמר, עם כל זה שבאתי ואמרתי, נבוא לחוויה. זאת אומרת, גם אם אתה חושב כסטודנט עכשיו, שאתה לאו דווקא תצליח, אתה יכול לעשות הכי טוב שלך, ולהצליח להיות מספיק טוב בשביל לסיים את הלימודים. זה נגיד, אני מחבר את זה רגע, מבחינתי לאתגר הלימודי שהספורט עוזר לי לעבור. אני הגעתי לתואר הזה ממקום שאני לאו דווקא מצליח, ואני היום מסיים, מתחיל שנה שלישית. זאת אומרת, כאילו, מבחינתי זה... וואו, אני עוד רגע מסיים את הדבר הזה, והנינג'ה מבחינתי מסמל את כל התהליך הזה, אפשר להגיד שחתם לי עוד איזשהו פרק בחיים, ונתן לי עוד חוויה אדירה מבחינתי.
ואם אנחנו מסתכלים כמה שנים קדימה, מבחינה מקצועית אתה הולך לכיוון של הנדסת המכונות, או לכיוון של ההדרכה והטיפוס?
הקריירה פה היא תישאר בצירים מקבילים, כי בצד האישי, ומה שנקרא בחיי הפרטיים, אני אשאר מטפס, ואני אמשיך לקחת את החבר'ה שרוצים להתקדם ולהתאמן יחד ולהצליח להגיע למקומות הכי טובים, זאת אומרת, המתאמנים שלי, או חברים שאני מטפס, אני אשאר ספורטאי, כמה שאני אוכל, כל עוד הבריאות ייתן לי כמובן, וביום יום, כאילו העבודה שלי, אני אלך להיות מהנדס מכונות, כי זה מעניין אותי, וזה הפשן שלי המקצועי, והאתגרים המחשבתיים, וגם הפרנסה בסוף, בסוף כאילו, צריך להגיד את זה, ספורטאים, הם לא כולם מצליחים להתפרנס מהמקצוע הזה, זאת אומרת, בארץ זה אתגר מטורף, מי שאין לו ספונסר, והוא לא מאמן מאוד נחשב, לא מצליח שזה יהיה מרכז החיים שלו. גם המפורסמים הגדולים, הם לא מתעשרים להיות ספורטאים, יש להם הרבה מהם עושים עוד משהו, הייטקיסטים שגם ספורטאים, ממלצרים, אפשר להמשיך לדבר על מקצועות, אבל כאילו חבריי הטובים שהם גם ספורטאים על, הם עושים עוד משהו בחיים, חוץ מלהיות ספורטאים.
אם זה לא היה תלוי בכסף, אם לא היית צריך לחשוב גם על פרנסה, היית הולך להיות מטפס מקצועי, היית מנסה להגיע לאולימפיאדה?
וואו, אני חושב שבשביל להגיע לאולימפיאדה, צריך להיות כל חייך. זאת אומרת, אתה צריך לקום בבוקר, וזה מה שהספורטאים עושים. יובל שמלה ואלכס חזנוב, שהם נראה לי הדוגמאות המוכרות והמפורסמות, אפשר לצרף עליהם עוד שמות רבים וטובים, קמים בבוקר, והעבודה שלהם היא להתאמן. 3 אימונים ביום, פיזיותרפיה, אכילה בהתאם, זאת אומרת, מלבד האימון, העבודה שלהם היא להמשיך לחשוב איך הם מתאמנים טוב יותר. זאת אומרת, זה מה שהם עושים, כשהם קמים בבוקר, וזה האוויר שהם נושמים, ואני לא שם היום, אני כן חושב שאני גם עוד עשור אהיה בתחום הזה, ואם היום היו אומרים לי, מה תעשה עוד 10 שנים, הייתי אומר, הייתי מקים בית ספר שמחנך דרך הספורט. הייתי הולך לנהל מקום כזה, הייתי הולך להקים מקום כזה, רוצה להיות הפילנטרופ שהוא האונרס של המקום הזה, הייתי ממקד אותו בטיפוס, כי זה מה שאני מאמין בו, אבל אפשר לראות מקומות אחרים כאלה בארץ, שקיימים, ומחנכים דרך התעשייה או דרך הספורט, ורבים וטובים כאלה צריכים לקום לדעתי בארץ, והלוואי ושם אני אהיה, הראש שלי בטוח יהיה דחוף בתוך הדבר הזה, ובטוח יתעסק בזה, גם אם אני אהיה מהנדס ביום יום שלי. זאת אומרת, אני בטוח יתעסק בזה. אני לא חושב שאני אוכל להגיע לאולימפיאדה מבחינת הנקודת פתיחה שלי, אבל, וזה משהו קלישאתי קצת, אני חושב שזה כן משהו שאם הייתי מחליט לעשות יום אחד, הייתי יכול לעשות את זה הכי טוב שלי בשביל להגיע לשם. לא יודע אם הייתי מצליח, אבל אפשר לנסות. אני אישית לא הולך לנסות להגיע לאולימפיאדה, אבל יש טובים ממני שיעשו את זה, ואני אהיה שם בשביל לעזור להם איך שאני אוכל.
בית ספר כזה, שמלמד באמצעות ספורט, איך זה נראה? תנסה להכניס אותנו לראש של תלמיד שם, לראש של מאמן שם.
אז אני אתחיל מזה שקיימות פלטפורמות כאלה בארץ, בהרבה בתי ספר יש כיתת ספורט, יש מגמת ספורט, זה קיים, אבל עדיין המיין אישו הוא להוציא תעודת בגרות. זאת אומרת, הוא לסיים כמה וכמה יחידות מכל מקצוע, ולסכום לסכום מסוים ולקבל ממוצע, ואתה נמדד במספרים האלה, והספורטאים הגדולים באמת בימינו, הם לא נמצאים במסגרות בית ספר, הם מתאמנים ומשלימים את הבגרות בצורה אקסטרנית, או בדיעבד אחרי שהם סיימו את ההישג הספורטיבי שלהם, אחרי הצבא, ואתה שומע את זה ברעיונות של כל הספורטאים הגדולים היום, הם כולם עזבו את מסגרת בית הספר הרגיל, השגרתי שיש, אני חושב שבית ספר כזה צריך לבוא, ולהתחיל את היום בצרכים של הספורטאי. זאת אומרת, מי שצריך ללמוד אנגלית, אז הוא צריך ללמוד אנגלית בשביל לייצג אותנו בעולם. מי שצריך ללמוד מתמטיקה, הוא צריך ללמוד את הכלים המתמטיים שישמשו אותו בשביל להיות אזרח במדינה. זאת אומרת, הוא צריך ללמוד על הביטוח הלאומי ועל מס הכנסה, ואיך מחשבים את המיסים שאתה משלם, ומה זה חשבון בנק, וגם בתוך זה צריך ללמוד מה זה מספרים, ואיך המשכורת שמגיעה לי, להיות אזרח וספורטאי שיודע לנהל את עצמו במדינה. הכלים האלה, היום הם, אתה לומד אותם על ידי זה שיש לך סוכן או משפחה שיודעת לתת לך את זה, או איזה מחנך בבית הספר שהבין מי אתה ולוקח אותך כפרויקט אישי. אני חושב שבית ספר כזה הוא צריך לתת את המסגרת הזאת לספורטאים. כנראה זה יתחיל כאירוע בוטיק, כמשהו שהוא זר, ואני לא יודע איך משרד החינוך יודע לתפוס משהו כזה, אבל זה בטוח משהו נחוץ בכלל בשביל התפתחות של מדינה, אנחנו אומת הייטק, כן? בסוף אף אחד לא אומר, אני הולך להיות המדינה שכובשת את כל ענפי הספורט בעולם, אבל כן יש אחוז נכבד באוכלוסייה שלא יודע ללמוד דרך מסלול שהיום כל תלמיד חייב לעבור. זאת אומרת, אני רואה את זה דרך חברים שלי ודרך הספורטאים שאני מכיר, ואני שומע את זה גם בכל הרעיונות של מי שאני לא מכיר, של הג'ודאים ושל מתאמני הקרקע ושל אפשר להמשיך. אבל זה משהו שהוא חסר. ואני חושב שהבחירה שלי, נגיד, ללכת למכללה ללמוד, הייתה כי אני לא ראיתי את עצמי הולך ועושה, נגיד, פסיכומטרי, שזה עוד אבן דרך, שמי שהיום לא עושה, לא יכול כמעט ללמוד. צריך לשלם 10,000 שקלים למקום פרטי, צריך לבחור איזשהו מסלול שהוא אוף מוזר. זאת אומרת, נגיד הפקה, שהיא נותנת האפשרות, אחד מהמוסדות הלימוד האקדמיים שמאפשרים ללמוד ללא המבחנים המקובעים, סליחה, היא נותנת אפשרות גם לאנשים אחרים בלימוד הערב, כן צריך להגיד את זה ולשים כבודה במקום המונח, זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ואפרופו אחי הגדול שהוא בטכניון, הוא עבר מסלול שהוא מקובע, זאת אומרת הוא היה תודעי, והוא עשה פסיכומטרי, והוא עבר את כל המבחנים, והוא בחר את המסלול שלו, אבל אחרים שרוצים להגיע לפסגות כאלה, ולא מסוגלים לעשות את המבחנים האלה, הם, יש להם קיר היום מולם, ולדעתי מוסדות שמחנכים דרך ספורט, ודרך בחירה לא במוסכמות, שהונחלו פה ב-70 שנה שיש לנו מדינה, אז הם חסרים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת את הפלטפורמה הזאת. ובית ספר כזה שמתחיל מכיתה א', הוא מקום שלדעתי חסר. זאת אומרת, בית ספר שמחנך רק דרך הספורט, בית ספר הספורטאים, היום הוא אפשר לקרוא לו וינגייט. יש שם ילדים שגרים שם, ומתחנכים שם, ומשלמים את הכסף דרך המשפחה, מה שנקרא.
דורון קמינר, סטודנט להנדסת מכונות, במכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, אפקה. תודה רבה לך. אולי עוד נשמע לך בחזון הזה, במיזם הזה. אולי יום אחד אתה תקים את הבית ספר הראשון הזה.
הלוואי, הלוואי. תודה רבה.
להתראות.
אתנו, תודה.